הכל חי אונליין, 93fm.co.il. יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב וחודש טוב לכם, מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע, ליל ראש חודש אדר. גם השבוע אנחנו בתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
לפני שנתחיל נציין כמו כל שבוע שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות כאן התוכנית על הרב, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 03-616-44-77 וגם באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי וגם באפליקציה, אבל כמדי שבוע. הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אדר, שיחד עם הימים הגדולים האלה, אלה גם ימים של רישום ילדים למוסדות חינוך שונים, ועד כמה מוטל עלינו, ממש חיוב גמור על כל אחד ואחת מאיתנו, לנסות להעלות בדעתנו את מי אנחנו מכירים, אם מדובר בקרובי משפחה, אם מדובר בשכנים, במכרים שונים. לעתים טלפון אחד יכול להציל ילד עם כל העתיד שלו ושל הדורות הבאים. בעבר אולי המילים האלה נשמעו מאוד יומרניות, אבל היום כשבכל יציאה, כשאנחנו יוצאים מטעם מדברות לסבב בחוץ לארץ ופוגשים שם כל כך הרבה צעירים ישראלים שלא מודעים, לא מודעים למשמעות של היהדות, למחויבות, לתפקיד, לייעוד של עם ישראל בהיסטוריה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונתתיך לאור גויים, ומתפתים בקלות, ומתבוללים ונתמאים שם, שלא לדבר על אותם שנולדו וגדלו בחוץ לארץ, אני מדבר על כאלה צעירים שגדלו כאן בינינו, והדורות הבאים שלהם כבר לא יהודים, והמספרים האלה הולכים וגדלים. ככל שאנחנו נרגיש יותר אחריות לפנות כל אדם למי שהוא מכיר במקומות העבודה, קרובי משפחה, שכנים, מכרים, שיודעים שיש להם ילדים ולדבר איתם ברכות, בנעימות, להסביר להם את המשמעות של הדברים, לומר להם גם אם לא מההיבט האמוני, האלוקי של תורת ישראל, אבל לכל הפחות שיהיה להם את היסודות של האמונה, שימשיכו את המורשת הבסיסית לפחות של עם ישראל, על ידי שישלחו אותם למוסדות חינוך תורניים, לומר להם אחר כך כשיגדלו, ירצו לבחור בדרך של ההורים, יבחרו, ירצו בדרך אחרת, דרך אחרת, אבל לכל הפחות שיהיה להם את היסודות שילוו אותם למשך כל החיים. כי גם הפיתויים והניסיונות שיש היום לנוער בגיל ההתבגרות, אלה לא הפיתויים והניסיונות שהיו לפני 10 שנים, קל וחומר 20 שנה, 30 שנה, לפעמים הורים מרגישים שאם אני עברתי את הגיל הזה בשלום בבית הספר הממלכתי דתי שלמדתי בו, אז גם הילד שלי ימשיך באותה צורה והכל יהיה בסדר, קל וחומר בממלכתי. אבל כשהמציאות היום מראה את הניסיונות הגדולים, אפילו בעולם התורה, כמה צריך להיזהר לשמור על הילדים מכל הפיתויים, מכל הניסיונות העורבים לפתחם. ואם מראש נמצאים בבית ספר ש... הטלפונים הפרוצים נמצאים שם, והדיבורים והסגנון, ומגיעים לגיל שיוצאים למקומות גרועים, ויורדים לשפל המדרגה, מה ששותים ומה שמאשנים ומה שעושים, וליהודים, אחים שלנו, כמה צריך לחשוב ולדאוג להם. יש פה ממש אדם שבאמת בידו לעשות ולא עושה, יש בזה בחינה שלא תעמוד על דם רעך. חלילה לומר, מה אכפת לי מאחרים? אני ברוך השם, הילדים שלי לומדים בתלמודי תורה, הילדים שלי הולכים בדרך השם, הבנות בבית יעקב, וטוב לי עם עצמי. צריך לחשוב גם על האחרים. והמציאות מראה שכשמדברים, אפילו עם כמה שלא שומעים, אבל בממוצע מתוך כמה שלא שומעים, יש אחד ששומע. ושווה, לא צריך להתייאש, גם אם מדברים עם פלוני ואלמוני ורואים שהדברים נופלים על אוזניים ערלות ולא שומעים, אבל אפשר לפנות אחר כך לעוד מישהו. אם רואים שיש ספקות, אפשר לפנות לארגונים של הקירוב שעוסקים בעניין הזה, לבחון ולבדוק. יש מוקדים טלפוניים, גם של רשת החינוך בני יוסף, גם של לב לאחים, שניתן להתייעץ איתם בכל מקום ומקום על בתי ספר תורניים בסביבה. יש הורים שאפילו לא יודעים מה זה בית ספר תורני, חושבים ש... אם מדברים איתם על בית ספר תורני, זה אומר שכל ההורים שם בני תורה עם כובעים וחליפות, ואנשים עם כיסוי ראש, אבל יש בתי ספר תורניים שנועדו למשפחות שבאו ממקום יותר של מסורת, אבל אין שם עדיין את השמירת שבת כהלכה, את הצניעות של ההורים, והמוסדות האלה הוקמו במיוחד לאותן משפחות שרוצות לתת לילדים את הערכים, את הבסיס, וצריך גם להרגיע אותם, לחזק אותם, שלא יפחדו מהרמה הלימודית. יש כאלה שעדיין סבורים שכמו לפני עשרות שנים, גם היום בתי הספר התורניים, הרמה הלימודית היא נמוכה. וזה לא כך. התפרסם מחקר, והראו לי כתבה שהתפרסמה בידיעות אחרונות, שטוענים שבתי הספר התורניים עברו ברמה הלימודית את בתי הספר הממלכתיים. רמה לימודית, אני מדבר על מדעים, על... תכנים מהסוג הזה, מתמטיקה וכו', עברו את בתי ספר הממלכתיים. הם מנסים למצוא סיבות, מדוע זה כך, אבל הסיבה פשוטה, אם יש יותר כבוד למורים, יש משמעת, המורה נכנס, עומדים לפניו, המורה נכנסת, כולם עומדים, עומדות, השיעור עצמו מתנהל עם פחות בעיות משמעת, אז נכון, חלק מהשיעור הולך עם בעיות משמעת, אבל כשמדברים היום על ממוצע ארצי שבבית ספר רגיל, מתוך שיעור שלם, לומדים רק 14 וחצי דקות נטו, ושאר הזמן מושקע רק בבעיות משמעת. אז מה מצפים? פלא שישראל הולכת ויורדת בדירוג העולמי ברמה הלימודית? תרודים ולא, אם מגיעים עם טלפונים, מה אפשר לצפות? אבל בבתי ספר תורניים שבהם מקפידים על כבוד המורה יש יותר משמעת, רוב הזמן של השיעור מוקדש ללימוד, לא רק 14 וחצי דקות. לא פלא שעוברים בהישגים הלימודיים את בתי הספר האחרים. וכך גם מבחינה חברתית, לשמור על הילדים שיהיו בחברה טובה, הורים ששולחים לתורני, זה אומר שחשוב להם המסורת. זה כבר סוג של סינון מילדים שההורים לא יכולים לדעת את מי יפגשו ועם מי יתחברו. וזה בגיל הזה, אחר כך מגיעים לגיל ההתבגרות, הרבה יותר קל לשמור על הילדים האלה בניסיונות הגדולים שיש. יש פסוק בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. הילדים כמו החץ ביד של הגיבור. החץ, כשהוא עדיין ביד, אפשר לכוון אותו לאחן שרוצים. לאחר שהוא יוצא מהיד, אי אפשר להתחרט ולומר, טעיתי, יריתי לכיוון אדם שאני מאוד אוהב, לא התכוונתי. החץ כבר יצא מהיד, על זה צריכים לחשוב כשהחץ עדיין ביד. כך גם הילדים. יש גיל שהילדים בידיים של ההורים, ניתן לכוון, ניתן להפנות, ואז הילדים מתפתחים בצורה נפלאה, מקבלים ערכים, בית הספר שמלמד על כיבוד הורים, על יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אלה יסודות שילדים צריכים לשמוע אותם עוד בגיל הקטן ולהפנים אותם. אחר כך ההורים רואים מהם נחת, הילדים עצמם מגיעים לגיל שיש להם אמונה, יש להם ביטחון, גם כשיש קשיים ומשברים בחיים, יש להם כלים להתמודד עם כל הקשיים האלה. ורואים אפילו כאלה ש... היום לא שומרי תורה ומצוות, אבל גדלו בבתי ספר תורניים, כי ההורים שלחו אותם למקומות האלה, גם כשהם יוצאים אחר כך לחיים, הם, גם המכרים שלהם מעידים שההתנהלות שלהם היא אחרת, הגישה שלהם היא אחרת, יש להם ערכים, יש להם יסודות, יש להם כלים להתמודדות, לדחיית סיפוקים, כל אחד לפי דרגתו ולפי השקעתו, אבל לפחות יש את הבסיס. והחובה שלנו בימים האלה לפנות לכל מכרנו, ידידנו, בעבודה... קרובי משפחה, להפנות את תשומת ליבם לעניין הזה, וכפי שציינתי, יש מוקדים טלפונים שניתן לפנות ולהתייעץ גם לרשת החינוך בני יוסף, גם ללב לאחים, ועל ידי כך ניתן ממש להציל נפשות רבות.
תודה רבה כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, לא לפני שנציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים לעשות את זה באמצעות הטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, גם באמצעות הפקס וגם באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי או באפליקציה. אנחנו כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
תשמע, לא תאמין איזה חלום היה לי. חלמתי שזכיתי במיליון שקלים לרכישת דירה.
תתעורר, תתעורר, זה לא חלום. זה המבצע של תנובה.
מבצע הזכייה של הבית. אוספים 10 אריזות ממוצרי חלב של תנובה, ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה. מיליון שקלים לרכישת דירה. ובהגרלות השבועיות, חבילת מוצרים יוקרתית או ריהוט של אחד מחדרי הבית. ככל שתרבו לשלוח יותר אריזות, כך יגדלו סיכוייכם לזכות. פרטים בטלמסר 03-373-9999.
תנובה, הבחירה של הבית.
כפוף לתקנון המבצע, למהדרין יש תנובה.
כן, כן חברים, האלבום החדש של אלי פרידמן עכשיו בחנויות, הוא להורדה באתר כל חי.
רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד, הרצאות מיוחדות, פאנל עם מיטב המומחים, משרות חמות והכשרות בתחומי הבנייה. יום רביעי, וב באדר, בשעה 17:00 במרכז כיוון ירושלים. כניסה בהרשמה מראש לגברים תושבי ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0732-800-323, 0732-800-323.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
תראה את ההורים של החתן והכלה נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים, אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות עילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85 אלף שקלים ויש לכם קרקע בדורות עילית, העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356, כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
פעם היינו חושבים פעמיים לפני כל קנייה של בגד חדש לתינוק. היום אנחנו רק קונים טיטולים ושיק, יש לנו בגד חדש בשבילו.
מבצע טיטולים שיק יוצא לדרך. טיטולים פרימיום מזמינים אתכם לשופינג ומחלקים לכם 300 שקלים מתנה לרכישה ברשת קידישיק. רוכשים 5 אריזות טיטולים פרימיום, מתקשרים לטלמסר 03-373-8080 ויכולים לזכות. המבצע בתוקף עד יום רביעי כף באדר 7 במרס 2018, כפוף לתקנון. טיטולים פרימיום, הניסיון עושה את ההבדל.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
גרינטיים, 13 ימי מחירות מה-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041, כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. טאבלט ווייז מל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט ראש ישיבת יחל מאיר. אנחנו כרגע בשאלות של מאזינים בחלק השני. שאלה ראשונה שמתחילה גם כן בענייני דיומא, ראש חודש אדר. שואל מאזין, מה העניין במחצית השקל, מה השיעור גם שצריך לתת מחצית השקל, ולאיזו מטרה, לאיזו מטרה צדקה, לאיזו מטרה עדיף לתת את הכסף הזה?
המשנה במסכת שקלים אומרת, באחד באדר משמיעין על השקלים. דווקא באחד באדר, שהוא החודש ה-12, החודש האחרון של השנה, כי מהשנה הבאה, שזה א' בניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, מא' בניסן היו צריכים להתעסק בבית המקדש עם התרומה החדשה, כמו קורבן תמיד, את הכבש 11 בבוקר, בין ארבעים, הקורבנות היו מובאים כעת מהתרומה החדשה שהגיעה מאותם השקלים. אז בזמנם, באחד באדר משמיעין על השקלים, וכל יהודי ויהודיה היו מביאים את המחצית השקל לתורמים לבית המקדש. ואגב, נציין שבחפירות שעשו שם בהר הבית, לא יהודים, אלא הוואקף המוסלמי שחפר שם וניתץ והרס, ולפני מספר שנים הוציאו משם 400 מסעיות מלאי אפר ושפכו את הכל, ושני פרופסורים שראו את הדבר, אספו את הכל, שלחו מסעיות וריכזו את הכל בהר הצופים, יש שם פרויקט סינון, מי שמכיר, ושם בסינון הזה של כל השפכים האלה, כל האפר שהוציאו מהר הבית, מצאו המון ממצאים, ביניהם גם מטבעות של מחצית השקל מתקופת בית המקדש, אפשר לראות את המטבע של מחצית השקל. אז בזמן המקדש, מחצית השקל שימש לצורכי המקדש לשנה הבאה. היום שאין לנו בית המקדש, נותנים זכר למחצית השקל, ובזה יש מנהגים שונים. הרמ"א כותב בהגהה, אגב השולחן ערוך לא הביא את העניין הזה של הזכר למחצית השקל, הרמ"א הביא את הדבר בהגהה, והזכיר שם שהמנהג הוא לתת את המחצית של המטבע שבאותה מדינה. כלומר, בארצות הברית חצי דולר, באירופה חצי יורו, בישראל חצי שקל, שזה בעצם מחצית המטבע, וכותב שנהגו לתת שלושה חצאי מטבעות, כי הוזכרו שלוש פעמים המילה תרומה הוזכרה, לכן נותנים שלוש פעמים של מחציות כאלה. בארץ יש לנו את השקל, זה ממש יוצא זכר למחצית השקל, כשנותנים מטבע של חצי שקל, זה אפילו כפשוטו ממש, לא חצי דולר או חצי של מטבע אחר. אבל רבים נוהגים ללכת לפי המשקל של הכסף, שזה בעצם יותר מה שפשט המנהג היום, שנותנים את השווי של משקל הכסף הטהור של מחצית השקל של זמנם. השבוע פרסמו שהשיעור לכל הדעות של הזכר למחצית השקל הוא 21 שקלים ו-30 אגורות. לא חייבים לתת בדיוק כך, אדם שרוצה להוסיף, תבוא עליו הברכה. ומגיל בר מצווה ומעלה יש כאלה נותנים מגיל 20, יש כאלה נותנים גם על ילדים לפני בר מצווה, אבל מי שרוצה ללכת על עיקר העניין, מגיל בר מצווה ומעלה, על בן, על בת, על האיש, על האישה, ייתנו. אם המצב הכלכלי בבית לא מאפשר לתת על כל אחד מבני המשפחה סכום כזה, שזה נחשב הוצאה גדולה עבורם לפי המצב הכספי שלהם, באופן כזה יכולים לתת רק על ההורים את ה-21 שקלים ו-30 אגורות על האבא, על האימא, ועל הילדים יוכלו לתת חצי שקל, מטבע של חצי שקל, שזה גם יש בזה את העניין של זכר למחצית השקל. לגבי המטרה, לאיזו מטרה צדקה עדיף לתת, יש בספר לב חיים של רבי חיים פלאצ'י, הוא כותב לתת לתלמידי חכמים שהם נזקקים. כלומר, אדם שנותן את הכסף של הזכר למחצית השקל להחזקת כוללים לבני תורה, לתלמידי חכמים שהם גם נזקקים, זו בעצם המעלה הגדולה. תושבי חוץ לארץ, יש כמה פוסקים שכתבו שבחוץ לארץ נהגו, כמו בזמן המקדש, שהיו אוספים כסף ושולחים לארץ ישראל, אז גם בדור הזה שיאספו שם בקהילות שלהם את הזכר למחצית השקל, וישלחו להחזקת התורה בארץ ישראל, לבניית בתי כנסיות, בתי מדרשות, שיש בזה מעלה. אבל מעיקר הדין אפשר לתת את הזכר למחצית השקל גם לעניים, אף על פי שלא מדובר בתלמידי חכמים, אבל לכתחילה לתת ללומדי תורה שהם גם נזקקים.
שאלה נוספת, קשה לי עם המשפט המפורסם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כשיש שתי דעות. איך ייתכן של המאזין ששתי דעות הפוכות תהיינה אמת? וכך גם כאשר מדובר בדיעבד בדעות שונות, מה באמת קורה? הרי יש מקרים בהם לא ניתן להגיד ששני הדברים קרו, זאת אומרת כשהדבר מנוגד למציאות.
כן, זו שאלה שבאמת יש מקום לדון בה, וטוב שהוא עלתה. מה פירוש המילים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כשזה אומר מותר וזה אומר אסור, זה אומר היה כך, זה אומר היה אחרת, איך אפשר לומר ששני הדברים צודקים? יש מקומות שהרבה יותר פשוט, אם ניקח למשל דוגמה ממסכת מגילה, נוגע לעניין שלנו, הגמרא שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את המן למשתה? והגמרא מביאה כמה תשובות, תשובה אחת שלמדה מבית אביה, כתוב, אם רעב שונאך אכילהו לחם, אז אמרה על ידי כך, אני אצליח נגדו. יש דעה אחרת, כדי שלא ירגיש שמנסים להכשיל אותו, כי הוא יראה שהנה מזמינים אותו לשבת עם המלכה, ועל ידי כך היא תוכל יותר להצליח בתוכנית. יש דעה נוספת שלא יאמרו ישראל אחות לנו בבית המלך, יש לנו אחות, וישיחו דעתה מן הרחמים, לא יתפללו, כי יגידו יש את אסתר המלכה, היא תפתור לנו את כל הבעיות. ויש עוד תשובות, רצתה לסכסך בינו לבין אחשוורוש, שיקנה, מה פתאום היא מביאה את המן, הרי אני המלך, אם היא רוצה משהו שתבקש ממני, וכמו שבאמת בסופו של דבר כעס עליו. וכששם כתוב, כששאלו את אליהו הנביא, על מה באמת היא חשבה, יש פה הרבה דעות, ענה להם, על הכל היא חשבה. כל הדעות שהובאו שם בגמרה, שאולי כך ואולי כך, כל זה עלה בדעתה של אסתר. אז מקומות כאלה הרבה יותר פשוט לומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כאשר הכל מסתדר. אבל יש מקומות שבאמת לכאורה תמוע לומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל ניקח דוגמה שנתן הגאון מווילנה, איך אפשר ששני דברים שנראים סותרים ושניהם נכונים. מהדוגמה הזו נלמד למקומות אחרים, גם אם עדיין לא התגלה לנו בביאור העניין. הגאון מווילנה מביא את המחלוקת בגמרא, במה שנוגע לשמונת הפסוקים האחרונים שבתורה. שם כתוב שמשה, וימות שם משה עבד השם, ושאלה מי כתב? מי כתב את שמונה הפסוקים האלה? יש דעה, משה כותב בדמע, ויש דעה ששמונה הפסוקים האחרונים, יהושע בן נון הוא שכתב אותם. מי שלומד את הגמרא מבין שמשה כותב בדמע, כלומר הוא כותב על עצמו, וימות שם משה עבד השם, ועיניו זולגות דמעות. ויש אומרים שיהושע בן נון כתב. אלה שתי דעות שכל מי ששמע אותם כעת לראשונה, ברור לו שאי אפשר לגשר עליהם. אי אפשר לומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אתה צריך להחליט האם משה כותב בדמע, או יהושע כתב. אי אפשר לומר ששניהם צודקים. אומר הגרא, המילה בדמע בלשון המשנה מתייחסת לתערובת. כשפירות מאוסרים מתערבבים עם פירות שאינם מאוסרים, נקרא מדומאים, התערבבו ביחד. זה נקרא מדומה. משה כותב בדמע, פירושו של דבר כותב בתערובת. כמו שכותב הרמב"ן בהקדמה לביאור שלו לתורה, כותב הרמב"ן שמשה רבנו קיבל את כל התורה, כמו שהייתה בתחילה רצף של אותיות, הייתה עוד לפני בריאת העולם, הייתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו שאצלנו יש אותיות שחורות על גבי קלף לבן. והיא הייתה רצף של אותיות. אתה רואה טבלת אותיות ענק, ואתה לא מבין מה כתוב שם. ובזמן שמשה קיבל את התורה, אז התחיל לקבל את הפענוח, שכאן כתוב בראשית, וכאן ברא, ולא שיקראו בראש יתברא, שזה לשון עתיד. אבל התורה ניתנת לקריאות בצורות שונות, ומשה רבנו קיבל את ההדרכה הנכונה, איך בדיוק לקרוא בתורה. נמצא שכשמשה רבנו הגיע לסוף ימיו, הרי במהלך השוטטות במדבר, בכל פעם שהיה מאורע מסוים, קיבל משה בנבואה איך לפענח את הפסוקים שהוא כבר קיבל אותם במעמד הר סיני. כלומר, התורה ניתנה רצף של אותיות. עד מעמד הר סיני קיבל גם את הפענוח של הפסוקים. בכל פעם שקרה משהו, קיבל את הפענוח של ההמשך, שזה גם מסתדר עם כך שפרשיות פרשיות ניתנה, אף על פי שהוא קיבל את הכל מראש. וכשהגיע יום מותו, משה רבנו נפטר כששמונת הפסוקים האחרונים שהוא עצמו כתב אותם, אבל כתב אותם בתערובת, הם נשארו בתערובת. מי פענח אותם? יהושע בן נון לאחר מותו של משה רבנו. נמצא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. משה כותב בדמע, הוא כתב בתערובת, ויהושע בן נון פענח אותם. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה שלא נאריך בהם כעת, כתבנו על זה פעם מאמר מאוד ארוך, נציין גם, ניקח את המאורה של הימים האלה, מה שנוגע למגילת אסתר, יש גם בגמרה שם הודו וקוש. יש דעה אחת שזאת בסוף העולם וזאת בסוף העולם, ויש דעה אחרת שסמוכות זו לזו. אפשר לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הרי זה נראה סותר. אבל הבאנו גם בפירוש על ה... מי שמכיר, יש לנו ספר פירוש על מגילת אסתר, ובסוף הספר יש את הארכיאולוגיה שמצאו בארמון של החשברוש בשושן הבירה, דברים מפליאים שגם שופכים אור על מדרשי חזל ומתחברים בצורה טובה ונפלאה. אז בין השאר הבאנו שם את המפה של מלכות החשברוש, ושם ניתן לראות שאין סתירה בין הדברים, שמצד אחד קוש והודו סמוכות זו לזו, ומצד שני זו בסוף העולם וזו בסוף העולם. כשרואים את המפה הדברים מסתדרים, וגם בזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
מדהים. יש גם את התשובה של הרד זינר בזמנו, שיש את ה... יש מחלוקת הרי על הציץ, אם כתוב קודש להשם בשתי שיטין או בשורה אחת. אז הרד זינר אמר שהוא ביקר, הוא הרי ביקר בוותיקן, והוא ראה שם את הציץ. אז זה אומנם בשתי שיטין, רק בשורה אחת. זאת אומרת, זה קודש להשם, במקבילית, רק יורד שורה. זאת אומרת, סמוך זה לזרק בשורה אחת למטה.
גם בזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
גם אלו דברי אלוקים חיים. נמשיך לשאלה הבאה. איך ייתכן שהתורה שלנו שמתנגדת לשכרות ולהתנהגות גרועה שבאה בעקבותיה, אומרת חייבי נשלה בסומי בפוריה?
ראשית, נכון, בגמרא כתוב שהיין מיעוטו יפה וריבויו מזיק, ככה גמרא אומרת בגיטין. זאת אומרת שבמשך כל השנה להרבות ביין ודאי שדבר גרוע ולא טוב. ויחד עם זאת, בפורים אומרת הגמרא שחייב, ונפסק גם בשולחן ערוך, שחייב כל אדם להתבשם עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. שזה נשמע שכרות מאוד קיצונית, שיאמר יהפוך בין המן למרדכי בברכות ובכללות. אבל צריך לדעת שיש... טוב, יש את הפשט ויש דברי המקובלים, נאמר את הדברים בקצרה גם על פי זה וגם על פי זה. לפי פשט הדברים, הגאון מבילנה כותב שכשם שבכל חג יש חציו להשם וחציו לכם, כך גם ביום הכיפורים יש חציו להשם וחציו לכם. כל חג הרי יש לנו הלכה שיש את החציו להשם של ללמוד תורה ולעסוק במצוות היום, ויש חציו לכם לאכול ולשתות ולשמוח. אבל ביום כיפור, איפה יש לנו את החציו לכם? הכל חציו להשם. זה יום, יום טוב, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב ויום הכיפורים. ומצד שני, היום הזה הוא כולו יום של צום. איפה יש את החציו לכם? אומר הגאון מבילנה, פורים הוא החצי של יום הכיפורים. כלומר, פורים וכיפורים הם שני ימים תאומים. כל מה שמשיגים בכיפור על ידי צום, משיגים בפורים על ידי שתייה ושמחה ואוכל. זה החצי של יום הכיפורים. יש גם את הזוהר הקדוש שמזכיר שיום הכיפורים הוא כפורים, כמו יום פורים, שמשמע שיום הכיפורים, יום פורים אפילו נעלה יותר. ובאמת רואים בעולם הישיבות שבני תורה שבפורים שותים ושמחים, מגיעים לקבלות נפלאות ועלייה והתרוממות. ויש כאלה שדווקא היום הזה היה היום של התפנית הגדולה בעבודת השם שלהם, בהתרוממות הרוחנית, דווקא ביום הזה של יום פורים, מצד המסוגלות הגדולה של היום. כי בדרך כלל כשהאדם כל השנה באמת רוצה להיות עובד השם, והוא בוחן את עצמו, במה אני בסדר, במה אני לא בסדר, מצוי שיש לאדם הרבה ביקורות על עצמו, והוא מרגיש אני כל כך שלילי, אני כל כך בעייתי, כל כך אני לא בסדר, כי הוא באמת רוצה להתעלות, הוא רוצה להתקדם. וגם כשהוא מנסה להסתכל במעלות שלו, אבל לא, אני רחוק מעבודת השם. שואף לגדולות. כל בעל עסק יודע שכשם שהוא צריך לבדוק היכן היו הטעויות, במה אני לא בסדר, כדי לדעת לתקן לקראת העתיד שלא יצא בהפסדים, כך הוא גם צריך מדי פעם לראות כמה הוא השקיע, כמה הוא הרוויח, כמה הכנסות יש לו, שישמח, שיוכל גם ליהנות מכל מה שהוא טרח ועמל עליו. כך גם בשנה יש לנו שני ימים. יום כיפור זה היום של הביקורת העצמית. מה אני לא בסדר? יום פורים זה היום של מה אני כן בסדר. כמה אני כן קרוב לקדוש ברוך הוא. זה בעצם ההשלמה שיש לנו בין יום הכיפורים לבין יום פורים. כאן יום של צום וביקורת עצמית, כאן יום של משתה ושמחה, ודווקא ראיית המעלות שיש בנו ולשמוח בזה. רק קשה לאדם לומר לעצמו אני בסדר, כי הוא יודע כמה הוא לא בסדר, אז הוא מרגיש רחוק. כששותה יין, היין הזה גורם לו לפזר ולקלף את הקליפה החיצונית, ואז הפנימיות מתגלית בתהרתה. ואז לפתע הוא רואה עד כמה הוא בוכה להשם, כמה הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. כמו שרואים, רואים כולנו ביום פורים אנשים שמשתכרים, וכל הטוב שבהם לפתע עם בחיות ותפילות וקרבת השם, וכמה הוא רוצה לעבוד את השם. האמת הפנימית הזאת שהייתה נסתרת כל השנה, מתגלית ביום פורים. זה בקצרה במה שנוגע יותר לפשט, דווקא במסוגלות של היום הזה, כלומר יום מיוחד שהשתייה בו אמורה דווקא לרומם את האדם ולא להוריד. בהקדמה לספר על מגילת אסתר, שם הרחבנו בעניין הזה יותר. יש עוד דבר שהבאנו שם בספר, דברי האריזל, שמסביר יותר מההיבט הפנימי של תורת הקבלה, מה העניין הזה של היום המיוחד היוצא דופן, שאומרים לאדם דווקא תשתה. אומר האריזל, כך על פי הקבלה, יש ניצוצות של קדושה שמתפזרות, התפזרו לבין הקליפות, כדי להוציא אותם, צריך להיכנס לשם ולהוציא אותם. לא חלילה שאדם יתמה את עצמו, הוא חייב להישאר קדוש וטהור, אבל מצד שני צריך לחלץ אותם. ומכיוון שכל הסיטרא אחרא, הכל שקר, שם אין שום טיפת אמת, כל האמת נמצאת בצד של הקדושה, כשהאדם אומר והופך בין הארור המן לברוך מרדכי, הוא הופך את הסדר, אז הם חושבים, זה כמו שהוא בא בתחפושת, חושבים שהוא אחד משלהם, תראה הוא מברך את המן. ואז על ידי המצוות שהוא עושה באותו היום, מחלץ את כל ניצוצות הקדושה שהתפזרו שם, מתקן אותם, מרומם אותם. רק אומר האריזל שלומר, כשאדם בהכרה, להגיד דיבורי כללה על מרדכי ודברי ברכה על המן, זה ודאי אסור, אדם בהכרה, איך הוא מדבר דברים כאלה, יש כוח לדיבור. אבל בזמן שהוא שיקור והופך, אין משקל הדברים שלו מהצד של הקדושה, כי בצד של הקדושה יודעים את האמת שהוא רק התבלבל, והצד של הסיטרא אחרא שהכל שקר, לא מרגישים שעכשיו הוא מדבר בשקר. ואז, כמו המסתערבים, הוא יכול להיות מחופש, ועל ידי כך להציל את מה שהתפזר שם. כך בקצרה במה שנוגע לעניין הזה של השתייה שיש לנו ביום פורים בדווקא.
אנחנו נצא להפסקה נוספת ומיד אחר כך נשוב להמשך שאלות המאזינים לחלק האחרון. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות לרב כאן לתוכנית יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקשים אחת ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 036-16-44-77 וגם כמובן באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי ובאפליקציה. אנחנו כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שנים חיכיתם לבשורה הזו, עכשיו זה קורה. יש חסד בארות יצחק, פתחנו יותר מוצרים, יותר טריות, יותר אפשרויות במקום אחד. מגוון עצום של מחלקות יש, עמדות שרוק וקנה לקנייה מהירה בלי תור יש, חנייה בשפע יש. יש חסד בארות יצחק, ממציאים את חוויית הקנייה מחדש.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
לומדי התורה מתברכים ברכה עצומה בלימודם עם פרויקט השו"ת בר אילן. בימים אלה יצאה גרסה חדשה, גרסה 26 של פרויקט השו"ת בר אילן. בתוספות 20 ספרי אחידה, ספרי הרב אלישיב לש"ס וכן שאלות ותשובות של הרב אלישיב, מהר"ם שיק 11 כרכים ועוד ועוד. עכשיו במבצע מחיר מיוחד למשדרגים. למשדרגים גם זכות מיוחדת לצרף משתמשים חדשים במחירים מיוחדים. התקשרו כוכבית 2036, תל מערכות כוכבית 2036.
רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד, הרצאות מיוחדות, פאנל עם מיטב המומחים, משרות חמות והכשרות בתחומי הבנייה. יום רביעי וב באדר בשעה 17:00 במרכז כיוון ירושלים. כניסה בהרשמה מראש לגברים תושבי ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0732-800-323 0732-800-323.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
לאן אתה הולך?
לחופת קולים, ליד מטר הגישרים. מחלקים שם בימבי ובסלה.
קראת את הספר למה כובע נגמר בעין?
ברור, למה כובע נגמר בעין? חלק ב' חדש, ספר שמח, שנון וקולע, לכל המשפחה. עכשיו באור החיים, יפה נוף, דני ספרים ובחנויות המובחרות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
הלו?
שלום, יובל?
כן?
היי, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל טאבלט מתנה.
טאבלט מתנה?
כן, מתנה! שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב.
כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ב5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת.
שלום לכם, כאן ניר ברקת, ראש העיר ירושלים. לרגל 50 שנה לאיחוד העיר, אני שמח להגיש לכם את מסע חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים.
תרי"ג, כאן תנחום. כולם מוכנים?
כאן רובי, הציוד עליי. כאן ישראל, החטיפים עליי.
חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים, מחולק בימים אלה לתושבי ירושלים. ניתן להאזין לתקליטור גם בטלפון 0722-796666 בשלוחה 4.
תגידו, יודעים מה הקשר בין משרדי הפרסום המובילים לציבור החרדי?
בכולם עובדים בוגרי השלוחה החרדית של הבית ספר. רוצים גם לעבוד בפרסום שיווק ויחסי ציבור? הרשמו למחזור 11 והצטרפו גם אתם לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור ומחלקות השיווק של החברות המובילות בישראל בתפקידים מרתקים. לפרטים התקשו עכשיו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים 03-57-92-111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הרב הגאון הרב זמיר כהן, שליט ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הדברות. אנחנו שווים לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שמעוניינים להפנות שאלות אל כבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039. מקישים אחת ומיד אחר כך שש, אפשר להקליט שם את ההודעה, רק להקליט את זה בכל ברור. אפשרות נוספת זה באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי וגם באפליקציה וגם בפקס 03-6164-77. שואל מאזין, שמעתי שרבים מגדולי ישראל אומרים שמלחמת העולם השלישית תהיה יותר קשה מהשנייה. שואל המאזין, איך זה יקרה, מה יהיה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להינצל מאותה מלחמה? האם צריך להיות מוטרדים מכך מבחינה גופנית, מבחינה רוחנית?
האמת היא שזו שאלה שהתשובה מאוד ארוכה, אבל נשתדל לתמצת את הדברים. לגבי כל העניין של אותה מלחמת עולם שנקראת בשם מלחמת גוג ומגוג, אנחנו כבני אדם כמובן לא יכולים לצפות עתידות, אבל על פי הדברים שכתובים בפסוקים, בנביאים, יש מלבים נפלא בספר יחזקאל בפרק למדבט, שם הוא מרחיב בסיכום של הנבואות שנאמרו על אותה תקופה. ותמצית דבריו, כשבוחנים את המדינות שהוזכרו במלחמת גוג ומגוג, בזמן התנך כולם היו עובדות אלילים. הרי הנצרות רק התחילה לפני 2,000 שנה, קרוב לחורבן בית שני, והאסלאם התחיל לפני 1,600 שנה. לפני כן לא היו נוצרים ולא מוסלמים, כלומר בזמן הנבואות בתנך יחזקאל הנביא שחי לפני 2,500 שנה, בסוף ימי בית ראשון, כל העולם היה עובד אלילי, ויש את עם ישראל שהוא עובד השם. ובכל זאת, אומר המלבים, תשים לב לדבר מדהים, שתי הרשימות של המדינות שמופיעות ביחזקאל, שילחמו זו בזו, כתוב שם, חרב איש באחיו תהיה, כלומר הקבוצה הזו ילחמו בקבוצה הזו, כל המדינות שברשימה הראשונה כיום הפכו להיות מדינות נוצריות. כל המדינות שברשימה השנייה שבראשה נמצאת פרס, כך כתוב שם פרס, כוש ופוט אידם, גומר וכל אגפיה, אלה מדינות שהיום יודעים מי הם על פי התרגום אונקלוס ואחרים, יודעים מי הם אותם המדינות האלה היום, וכל אלה הפכו להיות מדינות מוסלמיות, שבראשה נמצאת פרס, שגם היא לא נקראת היום פרס, אבל כולם יודעים מי זו, שזו איראן. ושתי הקבוצות האלה ילחמו זו בזו. אומר המלבים שמכאן מוכח, שמלחמת גוג ומגוג שלפני ביאת המשיח, היא תהיה מלחמה דתית בין הנוצרים לבין המוסלמים. כך לשונו, מפני שאמונתם מפורדת. רק הוא אומר שבתחילה יבואו נגד ישראל, הוא לקח את הדבר מהפסוק, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, משמע שירושלים תהיה העילה לפרוץ מלחמת גוג ומגוג, אומות העולם יבואו נגד עם ישראל, ידרשו מאיתנו את ירושלים, וכשאנחנו נסרב ולא נרצה לתת, ילחמו אלה באלה, יקרה משהו ביניהם ויקו אלה באלה. מתוך הפסוקים האלה המלבים גם לומד שלפני ביאת המשיח, עם ישראל יחזור לארץ ישראל ויהיה לנו כאן שלטון משלנו. הוא גם מציין שבתוך עם ישראל יהיה ויכוח איך להתייחס לשלטון הזה, את זה הוא כותב בירמיה, שיהיה ויכוח איך להתייחס לשלטון, האם השלטון הזה הוא באמת מציל את עם ישראל ובזה הגענו למנוחה ואל הנחלה, או שצריך לצפות למשיח וגאולה. יהיה ויכוח בתוך עם ישראל איך להתייחס לדבר. גם את זה הוא לקח מהפסוק, רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים. אפשר לראות שם את דבריו, גם בספר מסע אל האמת הבאנו את ההרחבה של כל הנבואות שנאמרו על אותה תקופה. רק השאלה הגדולה היא, למה בעצם צריך את מלחמת גוג ומגוג לפני ביאת המשיח? ולמה בעצם הם באים נגדנו? מה יהיה המצב שלנו? כמו ששאלו כאן, האם עם ישראל ייפגע או לא ייפגע? הזוהר הקדוש אומר שלפני ביאת המשיח, שזוהי בעצם זמן קבלת השכר, זהו זמן קבלת השכר, יש בהיסטוריה זמן העבודה, שזו התקופה שלנו, בזמן קבלת השכר, שזה בימות המשיח. בתפר שבין לבין, יש את מלחמת גוג ומגוג. מה התכלית? אומר רבי שמעון בר יוחאי, קודם כל, לשלם לכל אותם שהרעו לישראל במשך כל ההיסטוריה. שם הוא אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את נבוכדנצר וכל חייליו, ואת טיטוס וכל חייליו, להחיות הכוונה להחזיר אותם בגלגול, ואת כל אותם שהרעו לישראל, כל אלה יחזרו לעולם, כי הם עזבו את העולם בלי להיענש כראוי, בעולם האמת ודאי נהנשו, אבל כאן הם צריכים לקבל את שלהם עוד לפני ביאת המשיח. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם לעולם, הם הופכים להיות שני גושים, בתחילה באים נגד ישראל, אבל אחר כך הם מקים אלה באלה. ואגב, מאוד מעניין שבבל שהחריבה את בית המקדש הראשון, היום היא סמל מוסלמי, שזה עיראק, ורומא שהחריבה את בית המקדש השני, היא סמל נוצרי, מרכז הנצרות התבסס שם. וכתוב שיש שני גושים שיקו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת. אז בעצם עיקר המטרה של גוג ומגוג, להקות את כל אותם שהראו לישראל לשלם להם. רק השאלה, אז למה צריך שיבואו נגדנו? יכולים להקות אחד את השני במקומות אחרים. למה ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, כפי שכתוב בזכריה? וביחזקאל כתוב שבאחרית הימים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד. כלומר, הרי ישראל יהיו שממה במשך תקופה, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. למה צריך שיבואו נגדנו? התשובה נמצאת גם בתלמוד, כשחזל דנים בשאלה, האם עם ישראל ינזק באותה מלחמה או לא. יש שתי נבואות שנראות סותרות אחת את השנייה. זכריה הנביא מתנבא ואומר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, עני ורוכב על חמור. מה הכוונה אני ורוכב על חמור, האם לא מגיע למשיח רכב מפואר? זה מסמל סבל וצרות. אני ורוכב על חמור, כלומר, הגאולה תגיע לאחר סבל וצרות חס ושלום לעם ישראל. כך זכריה הנביא רואה. לעומת זאת, דניאל, בסוף ספר דניאל, כשהוא מדבר שם על ההתגלות של ביאת המשיח, אחרי, גם הוא מתאר שם את מלחמת גוג ומגוג, אחר כך הוא כותב שאני רואה על ענני שמיים מביאים בן אדם לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותנו מלכות ושלטון שלעולם לא תתבטל. שם זה כתוב בארמית. בשואלת הגמרא, יש סתירה בדברים. כאן כתוב שעם ישראל יסבול, כאן כתוב שעם ישראל לא יסבול. אז מה האמת? סתירה בנבואות. משיבה הגמרא שהדבר תלוי במעשיהם של ישראל. תלוי אם זכו או לא זכו. אם זכו, ענני שמיים. אם עם ישראל הולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, עושים רצון השם, אז משיח בא לענני שמיים בלי סבל ובלי צרות. ואם לא זכו, אז אני ורוכב על חמור, סבל וצרות, שזוהי בעצם המטרה השנייה של מלחמת גוג ומגוג, לכן תחילה בה נגדנו. כלומר, במלחמת גוג ומגוג יש מצב ששום יהודי לא ניזוק, הכל תלוי במעשינו. וככל שאנחנו מנצלים את הזמן הזה שנותר, הרי כל הסימנים מראים שזה לא רחוק. כשבודקים את הסימנים שנאמרו על התקופה שלפני ביאת המשיח, לא היה סימן שלא יתגשם חוץ מהדור שלנו, הכל יתגשם. אדם יכול לבדוק 2000 שנות גלות, ויראה מה קרה כל ההיסטוריה, כפי שהזכרתי בספר מסע אל האמת, הרחבנו בנבואות שנאמרו על אותה תקופה, בסימנים, כל אדם יכול לבדוק בעצמו פסוקים מפורשים, מילים ברורות, לא מילים שצריך לפרש אותם. ובודקים את 2000 שנות גלות, לא היה דור שהכל יתגשם חוץ מהדור שלנו, זאת אומרת שאנחנו ממש קרובים. רק ההגעה עצמה של משיח, האם עם סבל או בלי סבל לעם ישראל, הדבר תלוי במעשינו. היום ברוך השם רואים עלייה גדולה, התעוררות גדולה ברוחניות, מצד שני יש כאלה שמקצינים לצד השני, אבל תפקידנו בזמנים האלה להרבות את האור, להרבות קדושה בעם ישראל, לחזק, לקרב, ובעזרת השם שנזכה באמת לגאולה בחסד ורחמים.
אמן ואמן. שאלה נוספת, לא נותן לנו עוד הרבה זמן. בשנים האחרונות יש מדי פעם ימים שאומות עולם קבעו, ימים בינלאומיים. יש לדוגמה יום האם, יום המשפחה. האם צריך לייחס לזה חשיבות?
הימים האלה צריך להתייחס אליהם כסוג של אלבון לאדם שבאמת רוצה להיות מתוקן וטוב. כי אנחנו בעם ישראל יש לנו כבד את אביך ואת אמך יום יום. האחדות והאהבה והקרבה צריכה להיות יום יום. מי שרוצה גם להוסיף לעצמו עוד איזה יום ולעשות איזה משהו מיוחד, בסדר, אבל לא צריך לקחת את הימים האלה שאומות העולם קבעו. לנו יש את המעלות האלה שהתורה מדריכה אותנו, לא שכל השנה מפקירים את האמא ופתאום ביום האם נזכרים שאמא קיימת, וביום המשפחה פתאום נזכרים שהמשפחה קיימת. כל השנה צריכים לחיות את ההורים, לחיות את המשפחה, ולהרבות באהבה ואחווה.
שאלה אחרונה, ננסה לעשות אותה כמה שיותר מהר. אני לומד בישיבה של חוזרים בתשובה. המרוץ של הבחורים בישיבה מספר המאזין, מי יצליח להתחתן עם בת סמינר שהיא חרדית מבית. יש עוד המאזין, האם זה נכון? הרי האם אין הבדלים במנטליות בין בעלי תשובה לכאלה שהוא מבית חרדי?
התשובה כאן לא יכולה להיות חד משמעית, כי הכל תלוי לגופו של עניין, תלוי מי הבחור, מי הבחורה. בדרך כלל, לא מומלץ לבחורי ישיבות של חוזרים בתשובה להתחתן עם בנות חרדיות מבית, כי פעמים שהמנטליות היא עם פערים גדולים, ואף על פי שכעת בחיצוניות נראים בדיוק אותו דבר, כי הוא לבוש כמו בחור ישיבה, אבל פעמים שיש עדיין הרגלים, יש נקודות מסוימות שמבחינתו זה מאוד פשוט ומאוד בסדר וטבעי, ואצלה מתקבל בזעזוע איך יכול להיות דבר כזה, יש לו ציפיות מסוימות ויש לו ציפיות אחרות, וזה דבר שיכול לגרום למתחים ביניהם. אבל יש מצבים באמת שרואים ש... אבל אני אומר, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. יש בחורים חוזרים בתשובה שגם בחילוניות שלהם לא היו בשפל המדרגה, אלא היה חסר להם ידע, ונכשלו בכמה דברים, אבל בסך הכל האישיות שלהם היא אישיות מסוימת, שכן יש לה את הרגישות לבני תורה, וגם חשוב שהבת תדע לקראת מה היא הולכת, מה ההיסטוריה שלו, לפחות את הבסיס היא צריכה לדעת, תלוי גם בה, עד כמה היא יותר שייכת לעולם החרדי היותר, במעגל היותר פנימי, עד כמה יותר שייכת לקו התפר, שהיא יותר פתוחה לקבל את מה שקורה בעולם מסביב. לכן אי אפשר לתת בזה כלל ברור, אלא כל מקרה לגופו. יחד עם זאת אני רוצה לציין, יש בנות מתבגרות שמגיעות לגילאים מסוימים, שכאן אין שום סיבה שהיא לא תתפשר גם אם מבחינתה הייתה רוצה בחור ישיבה מבטן ומלידה, אבל כשיש בחור חוזר בתשובה שהיא יודעת עליו שהוא בנוי טוב וכבר הרבה שנים נמצא בעולם התורה, יש הרבה בחורים חוזרים בתשובה שהם נפלאים מאוד, קיבלו ממש את כל הרגישויות של עולם התורה עם המנטליות הפנימית, תלוי כמה זמן הוא נמצא בעולם התורה, כמה הוא השקיע באישיות שלו. לכן אם נסכם את התשובה, כל מקרה לגופו, ובעזרת השם נאחל לכולם שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל על הצד הטוב ביותר.
אמן ואמן, אנחנו כאן סיימנו את התוכנית. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר לשבוע הבא שאלות, יכולים לעשות את זה באמצעות הטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, גם בפקס 03-16-644-77, ובאמצעות הלשנית תודה לשידור באתר כל חי. אנחנו סיימנו, נודה לעוסקים במלאכה, נודה לזאב סגל ולמנדיור, אני איתי אתכם ישראל בנצי, תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב. כל חי תמיד איתי, כל חי.